הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב לכולם. לפני שניגש לשאלות, שואלים ודורשים, לפני שניגש לענייני שבת הגדול, צריך לדבר גם על השבוע. אז רוב ניסים הפליט בלילה, לילה של ניסים במוצאי שבת, ועל כך כמובן אנחנו אומרים מזמור לתודה, ראו להשם כל הארץ. וצריך להכיר תודה על הקדוש ברוך הוא, וצריך גם להכיר תודה לכל אחד ואחד מאלה שתרמו, כל אחד במקומו, הן מבחינה רוחנית והן מבחינה גשמית, כמו שהרב אלישיב שהביאו עבורו את אחד מגדולי הרופאים בארצות הברית לערוך ניתוח לב, והוא לא היה מוכן לנתח אלא אם כן מביאים איתו את כל חדר הניתוח שהוא רגיל אליו, כי הוא לא עובד עם כלים אחרים. בן דודי היה הרופא הפרטי של הרב אלישיב. הוא סיפר לי שאחרי הניתוח הרב אלישיב שאל אותו איך אומרים תודה רבה באנגלית. שואל אותו למה, הוא אומר, רוצה להגיד לרופא תודה רבה. אז כשמודים לקדוש ברוך הוא, מודים גם לשלוחיו, ואנחנו יחד עם זאת רוצים להדגיש שני דברים. מוצאי שבת, בשעה 12 בלילה, בשעה שכולם כבר ידעו שכל כלי המשחית הללו, לסוגיהם השונים, עם כינוייהם השונים ועם יכולותיהם השונות, היו בדרכם לכאן. אל האובדן מתברר. שאלו אותי אברכים שהיו שם באירוע הגדול שהשתתפנו בו, שהם השתתפו בו. מה אני אומר עכשיו לאור מה שדיברתי בעבר, לפני כמה שבועות, על קשת ועל חרב, ואני אסביר מיד מה הכוונה, ואמרתי, אני כיוון שאני לא אמרתי שום דבר משלי, אז הדברים תקפים. והיא בבוקר, והנה, ראינו, ניסים ונפלאות. לפי מה הדברים אמורים? לפני כמה חודשים, חודש חשבן, צלצל אליי יהודי אחד ואומר לי, מתי יוצאת לאור את הספר גלות ישמעאל? אמרתי לו, אני לא זוכר, אני אבדוק. בדקתי, ואמרתי לו, לפני 13 שנים הייתה הצבסה הראשונה, אז הוא אומר שכתבתי אותו בין לפני 14 לפני 13 שנה. הוא אומר לי, חשבתי שכתבת אותו השבוע, כי הדברים כל כך אקטואליים. ואין אני בגדר נחתום עמיד על עיסתו, כי שום דבר שם לא שלי. אני בסך הכל יבואן וחיית, מייבא מקורות ותופר אותם ביחד. אחרי שקרה מה שקרה, הוספנו לספר עוד נקודה, במהדורה החדשה גם הוספנו לו פרק. הנה, עשיו קיבל חרב, על חרב חתיכה. ישמעאל, יש לו קשת, והיא רובה קשת, הוא לא קיבל, הוא לקח לעצמו. מה זה חרב ומה זה קשת? חרב זה נשק של משתמשים בו בקרב מגע, מקרוב. קשת זה נשק של פחדנים, שיורים מרחוק ומתחבים, חיצים. לעשיו יש חרב, ולישמעאל יש קשת. היום רואים שיש לישמעאל גם את החרב, את המפגעים, וגם את הקשת, הטילים. ובאמת, מכיוון שהקשת הוא שלהם, הם השקיעו מאמץ כביר בחיצים מכל הסוגים, כלי נשק שיורים אותם מרחוק, מרחקים גדולים. איך הגיע החרב לישמעאל? אז כתוב באור החיים הקדוש, והיה הרי עשיו כראות בנות כנען בני יצחק אביו, וילך אל ישמעאל, ויקח את מחלת בת ישמעאל על נשב לו לאישה. שואל האור החיים הקדוש בשמה הוא היה צריך את המחלה הזאת. הרי היו לו שתיים בבית שהוא לא גירש אותן. היי תגידו שעשה את זה בגלל כיבוד אביהם. הרי הוא לא גירש את הנשים המרגיזות כאמור. הוא רק הוסיף להם. ואת מי? את הבת של זה שההורים של אביו גירשו מהבית. כי כבר כשאביו נולד הוא רצה להרוג אותו. מצחק את יצחק. בוודאי שזה לא נחת להורים. אומר האור החיים הקדוש, לא מיני ולא מקצתי. לא כדי להרגיע את ההורים הוא עשה את זה. אלא כיוון שראה עשיו, כי ראה עוד בנות קנה בן יצחק אביו, הוא חשש שהברכות של אבא, אל חרבך תחיה, לא יחולו על הילדים של הנשים המרגיזות. לכן הוא קרא ברית עם ישמעאל, שהברכות יחולו על הברית הזאת. כתוב באור החיים, שהחרב מגיעה לישמעאל, ברכות של יצחק לעשיו, כשהברית בין עשיו לישמעאל יוצאת לפועל. והברית הזאת כבר יצאה לפועל במלחמת העולם השנייה, כשהיטלר קראת ברית עם חאג' אמין אל-חוסייני מצד אחד, וכפי שידוע לנו גם עם אבן סעוד, מלך סעודיה הראשון, מייסד הממלכה הסעודית, שסיפק להיטלר נפט באופן עקיף דרך ספרד בסודיות, שבלעדיו לא ברור איך הוא היה מתחיל את מלחמת העולם השנייה. ועל זה אנחנו אומרים בסליחות של אשכנזים, קלה סעיר וחותנו, ועלו לציון מושיעים. לפני שיעלו לציון מושיעים, תהיה בעיה עם ברית בין עשיו לישמעאל. ממילא מובן שהחרב תעבור לישמעאל בזמן הזאת, בזמן הזה. וזאת אנחנו רואים היום. והנה אנחנו רואים דבר מדהים. ישמעאל רואה הצלחה כואבת בחרב, המפגים, שבאים ומפגים. וכישלון מהדהד בקשת. לאורך כל הדרך. החל מלחמת המפרץ הראשונה. כשהשליחו 39 טילים שהגיעו ופגעו. ואיש לא נהרג. יהודי אחד ברמת חד נהרג מרסיס של הפטריות. כל טיל סקד מהסוג שהעיראקים השליחו לכאן, שהושלח לכיוון טהרן במלחמת עיראק-איראן, הרג בממוצע 209 אנשים. ובמלחמת המפרט עצמה, באותה שעה שהטילים נשלחו לכאן ולא גרמו לשום פגיעה בנפש, טיל אחד נשלח לדהרין, למחנה הצבאי האמריקאי בערב הסעודית, והרג 17 חיילים אמריקאים. כישלון מהדהד בקשת. החמאס השליח לפה עשרות אלפי טילים, כמעט ללא פגיעות, בשמחת תורה עצמה. כשהיו פגיעות נוראות מהחרב, הם הציפו את הארץ ב-3,500 טילים, כמעט ללא נזק. החיזבולה יורה ויורה ויורה, כמעט ללא נזק. והנה הלילה, אז רוב ניסים מפליט בלילה, 350 בערך כלי משחית, מסוגים שונים, כולם בחינת קשת. ולכאורה רואים את הסיבה בעליל. לא צריך אותי בשביל זה. הרי החרב הגיעה לישמעאל דרך עשיו, ועשיו קיבל אותה בברכה מיצחק. פלא שזה מצליח להם. על הקשת אין להם ברכה. הוא נטל לעצמו והיא רובה קשת. אין להם ברכה. ממילא זה לא מצליח כמו החרב. ועל זה שאלו אותי בלילה. ועל זה עניתי מה שעניתי. וזה מה שראינו באז רוב ניסים מפליט בלילה. והדבר הזה הוא גם יד רושמת על הקיר עבורנו. כי הרי עשיו קיבל את ברכת החרב ממנו לישמעאל בתנאי. והיה כאשר תריד ופרקתו לו מעל צוואריך, אומר רשי. כשעם ישראל לא מתנהג כראוי, אז יש את הברכה על החרב. וזה כבר מחייב אותנו, בדיוק כמו שרבותינו אמרו, להרבות בתורה, להרבות בתפילה, להרבות בתיקון המידות, להרבות ביראת שמיים. עד כאן נקודה אחת. נקודה שנייה. שמעתי אומרים, גם כאן, שהנה, עלה להם, עלה לנו הרבה מאוד כסף הלילה הזה, בסדר גודל של תקציב הישיבות שקוצץ. לא מצא חן בעיני הדבר הזה. מאוד לא מצא חן בעיני הדבר הזה. צריך לזכור דבר אחד. אנחנו, גם כשנדמה לנו שאנחנו רואים סיבות לאירועים, אנחנו לא יכולים לבנות אמונה על הדברים הללו. לראות בחסדי השם, כבר אמרנו בוודאי שכן. אבל להצביע על סיבות לאירועים או על סיבות לדברים, אנחנו לא יכולים גם כשזה נראה. כי על כל דבר שנראה מתאים, אפשר להביא אלף דברים שנראים הפוך. ואם אנחנו נגיד שזה בגלל זה, ובגלל זה קורה זה, אז כשזה לא קורה, יגידו אנשים, אז כנראה שהכל היה בסדר. רבי יצחק קוטנר, ואנחנו תלמידי רבי יצחק קוטנר, בעניינים אלה ודאי, כותב במכתב שהוא כתב לרב רוטנברג, מחבר ספר עם עולם, כהסכמה לספרו, והדברים מופיעים גם באגרות וכתבים. אומר, זה שלא לומדים אצלנו הרבה היסטוריה, זה לא בגלל שזה לא חשוב, אלא אין, זה דומה לסוגיה שרשי לא כתב עליה פירוש. וצריך לדעת שכדי להבין אירוע אחד, צריך להבין את כל המהלך. כמו רבי עקיבא שראה את השועל, ולכאורה מהשועל עצמו צריך לבכות, אבל הוא כבר ראה את כל המהלך, ולכן הוא ידע לשחוק. וכך אמר הרב הוטנר, בשנת תפשין, למד וב, בשיחה שהוא נתן ל-200 ראשי ישיבות שהגיעו לרב חיים ברלין לישיבה מכל רחבי ארצות הברית. הוא דיבר על החורבן הגדול, הוא גם מסביר במאמר הזה שהודפס ב-Jewish Observer ותורגם לעברית, מדוע הוא לא אוהב ומתנגד למושג שואה. והוא כותב דבר נוסף, אין לנו שום זכות לפרש מאורעות אלה כעונש ספציפי מכל סוג שהוא עבור חטא ספציפי. ואין צורך לומר שחורבן יהדות אירופה הייתה תוכחה, גזירה שעם ישראל נושא על כתפיו כחלק בלתי נפרד מהיותו העם הנבחר. התוכחה היא חלק בלתי נפרד מחיי עם ישראל עד לביאת המשיח, והיא מוטלת על כלל ישראל ברצון השם ומסיבות הידועות ומובנות רק לו. אדם צריך להיות נביא או תנה, לפני שיוכל לטעון שהוא יודע את הסיבות הספציפיות למה שקורה לנו. וזה מחייב אותנו למצוא דרכים יותר יציבות לבנות את האמונה שלנו ושל אלה הסמוכים על שולחננו ומתאים אוזנם אלינו. כי אם נבנה את האמונה על יסוד מה שנראה לנו מאירוע מסוים ספציפי, שדומה שקרה בגלל איזה אירוע אחר ספציפי, הרי אירועים כאלה לא קוראים במקרים שהדבר הספציפי קורה. ומה נאמר אז? אם מישהו בנה את האמונה שלו על הבסיס הזה, מה הוא יגיד אחרי כן? ולכן את האמונה שלנו אנחנו בונים על מעמד הר סיני, על ספר הכוזרי, על ניסי יציאת מצרים ומעמד הר סיני, כמו שאומר הכוזרי. על הרמב״ם בהלכות יסודי התורה שגם מדבר על זה, על נפלאות בתורת השם, על גילוי השכינה שמתגלה בכל פרח ובכל צמח ובכל מולקולה. וכבר הבאנו את דברי רב שמעון שוואב, על מה שכתוב בחז"ל שאברהם אבינו ראה בירה דולקת ונתגלה אליו בעל הבירה ואמר אני בעל הבירה. ובדרך כלל מבינים שהכוונה שהוא ראה ארמון מאיר. ואז הוא שאל, מי מסדר את הסדר הזה? וזה דבר תמוע. ואם הארמון חשוך, או כשהוא עובר ליד מגדל אייפל, ביום כשהוא לא מאיר, אז בגלל שהוא לא מאיר, אז מישהו יגיד שזה נהיה מלבד? זה לא ברור שיש בעל הבירה? אומר רב שמעון שוואב, הוא ראה את הבירה דולקת, לא מאירה, אלא דולקת. הוא ראה אותה נשרפת. הוא ראה את הסדר מצד אחד. ואת המהומה, הוא ראה את המשרפות של אושוויץ, של מיידנק. ואז התגלה עליו בעל הבירה ואמר, אני בעל הבירה. הכל חלק מתוכנית. אני זה שבניתי, אני זה ששורף. והכל חלק מתוכנית. ולכן רבי עקיבא משחק כשהוא ראה את השועל יוצא מבית קודשי הקודשים. כי הוא ראה שהתוכנית כבר התחילה להירקם לפי התכנון הכתוב מראש. שבת הגדול, למה קוראים לזה שבת הגדול ולא שבת גדולה? או השבת הגדולה? השבת הגדולה צריך לקרוא לזה. מה זה שבת הגדול? שבת זה תמיד בחינת נקבה. שבת המלכה. שבת שנפתחת עם הדלקת נרות על ידי האישה. שממשיכה עם לך דודי לקראת קלה. שממשיך עם אשת חיל מימצא. ופתאום שבת הגדול. ויש סימן בשולחן ערוך ששבת לפני פסח נקראת שבת הגדול. זהו. שזה הרבה תשובות. אחת התשובות הייתי מציע, הרי מי זה גדול? מי שנותן הוא גדול. לך השם הגדולה והגבורה והתפארת, חסד, גבורה, תפארת, גדולה, גבורה, תפארת, גדולה זה חסד. מי שנותן הוא גדול. לכן השמש נקראת המאור הגדול כי היא נותנת. והירח נקרא מאור הקטן כי הוא מקבל מהשמש לפני שהוא נותן. הוא מעביר בסך הכל מה שהוא קיבל מהשמש. אז הוא קטן. הוא סמוך אל שולחנה של השמש. כמו גדול הסמוך על שולחן אביו, זהו קטן. ממילא, שבת נקרא גדול. למה? כי בחינת נקבה זה לקבל על מנת להעביר הלאה. כמו אישה שמקבלת ומעבירה לתינוק. כמו הלבנה שמקבלת מהשמש ומעבירה אל העולם שלנו המקבלים. ולכן הנקבה מתבטאת בעוד ג'. אתה שם זין מצד אחד, זכר, ג' מצד שני, וו' חיבור באמצע, יש לך זוג. ג' זה מצד אחד גומל דלים, ומצד שני גמול על האמו. זה מקבלת על מנת לתת. כל שבת היא מקבלת מכל השבוע ונותנת לשבוע הבא. כולי יומי מיני מתברכים, כולי יומי מיני מתפרשים. ולכן כל שבת היא בחינת נקבה. אבל השבת הראשונה שעם ישראל שהייתה מיוחדת, שאז נאמר משכו וקחו, שאז קימו את מצוות קורבן פסח, את תחילת מצוות קורבן פסח, לבחור את עשה לימי הביקורת, שלוקחים את עשה 4 ימים קודם. זאת הייתה שבת שלא קיבלה כלום לפני כן. היא רק נתנה לשבוע הקרוב, ולכן זה שבת הגדול בחינת זכר, שנותן ולא מקבל על מנת לתת. אולי. בכל מקום, מספר הטלפון שלנו 03-593-93. ערב טוב.
שלום, ערב טוב הרב.
שלום, שלום.
רציתי בבקשה לשאול על המושג הזה של הקשר שבין חומר ורוח ומההרצאות של הרב. אני שואל את זה בשביל בחור מאוד 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 רחוק, מהכי קצה של החילוני שיכול להיות, אבל הוא באמת מאוד מאוד התעניין. ועל המושג הזה, הוא רצה שנסביר לו, להרחיב לו על העניין. אז רציתי לשאול את הרב או לשמוע או לקבל איזה מראה מקום לעניין.
מה הוא רצה לשמוע בזה? הרי הוא יודע, הרי הוא שאל, אם הוא שאל אז הוא רצה לשאול, ואם הוא רצה לשאול אז הוא הדגים קשר בין חומר ורוח, כי הרצון שלו גרם לו להוציא את ההגהים מהפה. וזה בעיה בפסיכולוגיה שנקראת הבעיה פסיכופיזית. ואם יש לו, ואם הוא כזה מטריאליסט, דבר שלא קיים כבר היום כי זה היה במאה ה-19, אז תמליצו על ספר גוף ונפש בהוצאת אוניברסיטה משודרת, על כל שסוקר את כל המשנות של הקשר בין גוף לנפש. והסיכום של הספר הוא שלפני 2400 שנה שאל אריסטו כיצד הנפש קשורה בגוף, אנו עדיין שואלים את אותה שאלה. ועל זה אומר פסיכולוג אנגלי בשם מייס, הבעיה היא שאנחנו לא יכולים להבין כיצד הנפש יכולה להפעיל את הגוף, זה לא בגלל היעדר אינפורמציה, אלא יש כאן משבר בכלי החשיבה. ו-400 שנה לפני כן אמר הרמו שהקשר בין גוף לנשמה לא יהיה מובן לעולם, ולכן בין ברכת הגוף אשר יצר לברכת נתינת הנשמה בגוף, אלוקי נשמה שנתת בי תאוריי, נמצא צמד המילים ומפליא לעשות, כי זה הפלא של הבריאה. מה עוד הוא רוצה לשמוע? על הקשר בין חומר ורוח כן, בעולם?
כן, כן, קודם כל זה, עכשיו חוץ מבחינה רוחנית, איך אפשר לנסות להכניס לבן אדם שבכלל המילה רוחני, הוא לא שמע עליה כמעט עד גיל 20, רוחני במובן שאנחנו מכירים, כן? אז איך אפשר בכלל להתחיל, כשאתה אומר לו קשר בין חומר ורוח ומסביר לו על נפש, אוקיי, זה דבר אחד, זה הוא יכול להבין, זה פשוט. מכאן ועד משהו רוחני יותר, איך להתחיל, איך ל...
למה צריך להתחיל? קודם כל צריך לשאול אותו, כמה הוא משקיע בטיפוח הגוף? וכמה הוא משקיע בטיפוח הנפש? אם הוא מכיר את הנפש, איך הוא יודע איך לטפל בה? איך לטפל בגוף, נניח שהוא יודע. אם הוא בריא, הוא הולך לחדר כושר, יש לו מאמן. אם הוא אוכל, אז יש לו, יש מומחים לתזונה, יש מומחים לבישול, וכל דבר הולך למומחה. מה הוא עושה בשביל לטפל בנפש? הוא הולך לפסיכולוג, הוא יודע אם הפסיכולוג באמת מבין או לא מבין? נניח שפסיכולוג מבין, אבל הוא הולך למישהו שמטפל בנפש. אולי, אבל יש רבדים יותר גבוהים בנפש. הרי גם הפסיכולוגיה מודה שיש רבדים בנפש שאינם מודעים, ויש רבדים בנפש שאינם מוכרים. אולי יש מישהו שכן מכיר, שילך לחפש. המושג רוחני זה טרמינולוגיה, לא צריך להשתמש בטרמינולוגיה שלא מכיר, אבל את המציאות הרוחנית הוא מכיר. מי לא מכיר? הוא קורא לה בשם כזה או בשם אחר.
איך? נו זהו, זה קצת, בזה אולי להבין עוד איזה מילה או שתיים יכול להיות שהיא מאוד יעזור לי.
אני לא מבין, מה אתה רוצה שאני יכול להגיד כאן? השאלה היא שוב.
אני שואל.
בוא נעזוב את הדברים האלה. צריך להוכיח לו שהיה מעמד הר סיני. וצריך להוכיח לו שיש אלוקים. וצריך להוכיח לו שאלוקים נתן ספר הוראות הפעלה. צריך לתת לו את הספר מסע אל עומקי ההוויה. שם הוא יקבל הוכחות, אם הוא מדבר עברית, אם מדבר אנגלית, יש לי הצעה ספר אחר שיותר מתאים לדוברי אנגלית. אם
כן, הוא דובר אנגלית מעולה, אז אולי גם ספר
באנגלית. אם הוא מדבר עברית כשפת אם, אז מסלם כהוויה טוב, אבל אם הוא מדבר...
הבנתי.
לא שיש לי ספר יותר טוב, יש לי ספר מתאים באנגלית. בכל אופן, שיקח את הספר מסע על פסגת הר סיני, שישמע את מערכת ההוכחה לאמיתות התורה, זו עבודה ארוכה. מה יעזור לי?
השאלה מתייתרת, הבנתי.
מה יעזור אם הוא יקבל רוחניות סתם? מה, שייסע להודו?
הבנתי. פשוט ביותר, כן. אם הוא יקרא את הספרים ויבין את זה, אז זה מתייתר. מה זה? הקשר של חומר ורוח זה הכי פשוט. בהחלט. בסדר גמור. תודה רבה, ישר כוח.
כל טוב. לפני שנעבור לעוד מאזין, אני רוצה להשלים את מה שאמרתי בפתיחה. הרבה פעמים אנחנו רואים, הקדוש ברוך הוא עשה לנו ניסים, הוא בוודאי מרוצה מאיתנו. הנה, העובדה שעשה ניסים. זה גם לא פשוט. מרוצה מאיתנו, גם את זה אי אפשר ללמוד מהאירועים. מהאירועים הדבר היחיד שאנחנו יודעים שהוא עשה איתנו חסדים ואנחנו רוצים להודות לו. זה שזה הוכחה שהוא מרוצה מאיתנו, עדיין לא. הנה הנביא בספר מלאכים מספר על מלך בישראל שקראו לו ירובעם. לא בן נבט, אלא ירובעם בן יואש. משושלת יהו, מלך ישראל. בשנת 15, מלכים ב' פרק י' ד' פסוק כ' ג', בשנת 15 שנה לאמציהו בן יואש מלך יהודה, מלך ירובעם בן יואש מלך ישראל בשומרון, 41 שנה. והיה עשרה בעיני השם, לא שר מכל חטות ירובעם בן נבט אשר החטיא את ישראל. ופתאום, היפוך של 180 מעלות בפסוק הבא, הוא השיב את גבול ישראל מלבו חמת עד ים ערבה. כי דבר השם אלוקי ישראל אשר דיבר ביד עבדו יונה בן אמיתי הנביא אשר מגיעת החפר. למה הקדוש ברוך הוא עזר לו? לא בגלל שהוא חזר בתשובה, אלא כי ראה השם את עוני ישראל מורה מאוד, ואפס עצור ואפס עזוב, ואין עוזר לישראל, ולא דיבר השם למחות את שם ישראל מתחת השמיים, ויושיעם ביד ירובעם בן יואש. ויתר דברי ירובעם וכל אשר עשה וגבורתו אשר נלחם ואשר השיב את דמשק ואת חמת ליהודה וישראל, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים ומלכי ישראל. אומר המלבים, כי ראה השם את עוני ישראל, רצונו לומר שלא היה זה על ידי שעשו תשובה, רק שראה השם שעל ידי עוניים הם ממרים מאוד. אדרבה, בדיוק להפך, וכמתייאשים מכל תקווה מפליגים ברשעותם, וגם ראה שאם יניחם כך, יובדו כאפס עצור ועזוב. אז זה שהקדוש ברוך הוא עושה ניסים, לא זאת הראיה שאנחנו בסדר. הראיה שאנחנו בסדר, זה מה שכתוב בתורה. אם בחוקותיי תלכו. זאת הראיה שאנחנו בסדר. ולכן אי אפשר להביא ראיות אחרות. ואם אי אפשר להביא ראיות אחרות, אז צריך שבעתיים להודות לקדוש ברוך הוא על אז רוב ניסים יפלא איתה בלילה. ערב טוב. ערב טוב. שלום, שלום.
הלו.
כן, ערב טוב.
כן, אני רוצה לשאול על אחרי מה שקרה עם כל הנושא של אחרי מה שביא באוקטובר, למה בחורים שלא לומדים, אז הם פטורים מהצבא. יש להם בחורים שלומדים, אני יכול להבין שזה רומג מאומת לו. בחורים שלא לומדים, אז למה שלא יתגייסו ויקימו להם מסגרות יהודיות ששומרות על כל הכשרות וההפרדה וישמעו על קהל ישראל ולא תעמוד על זה ויקימו את המיטה של תעמוד על דם ריחו, ולמה באמת שלא יתגייסו?
לא הבנתי את המשפט הראשון שאמרת, את מה ששאלת את השאלה הזאת שטיפלתי בה כבר עשרות פעמים בשבועות האחרונים גם כאן, אבל אני אחזור על זה בקיצור. המשפט הראשון לא שמעתי.
אמרתי שבח... למה בחורים שאחרי מה שקרה, אחרי מה שקרה...
מה זה קשור למה שקרה? למה זה קשור למה שקרה?
לא בגלל מה שקרה. עכשיו נהיה זה נושא, סתם, אני אמרתי כאילו למה אחרי מה אני מגיע.
אנחנו צריכים לטפל בדברים לפי שזה נהיה נושא. מישהו יכתיב לנו את סדר היום. אם זאת שאלה, צריך לשאול אותה תמיד. ואם לא צריך לשאול אותה תמיד, אין שום סיבה לשאול אותה בגלל שמישהו עשה מזה נושא. זאת שאלה, אתה צודק, אני לא אמרתי שאלה, אבל זה לא קשור בכלל עכשיו דווקא. זאת שאלה עקרונית, כללית, תמיד. אני אגיד לך, לפני כמה שבועות מישהו השמיע לי מה שאמר יהודי בשם הרב יגאל לוינשטיין, באיזושהי במה שאני לא יודע מה היא, פשוט נתנו לי לשמוע את זה. הוא ראש מכללת אלי, מכללה שכולם הולכים לצבא, והוא אמר, אני לציבור החרדי הייתי אומר לא להתגייס לצבא, כי הצבא רוצה לשנות את אורחות חייהם. צריך להבין שצבא ההגנה לישראל זה שם לא נכון, זה שם פייק, זה שם כיסוי למערכת חינוכית. המטרה של הצבא היא לא רק זה, המטרה של הצבא זה לחנך, מה שתמיד קראו קור היתוך, אבל זה הרבה יותר מזה. היום אחת המטרות של הצבא זה ליישם השקפות, מה שנקרא בטעות פרוגרסיביות, השקפות מפגרות שנקראות פרוגרסיביות. ולכן אמר הרב רגע, אני באמצע. לכן אמר הרב יגאל לוינשטיין, שגם אם הצבא, אתה אמרת שיעשו בסיסים, וזה כאילו זה מובן מלאב שיעשו, אתה רק תבקש ויעשו. אמר, גם אם הצבא יעשה את כל מה שאתה הצעת שיעשה, עדיין אי אפשר להאמין להם. למה? כי צריך שקודם כל ראש הבגץ יתחייב שהוא לא יתערב, וצריך שארגוני אנשים קודם כל יתחייבו שלא יתערבו. ואני צלצלתי אליו להגיד לו ישר כוח על הדברים, הוספתי ואמרתי שהרי כולנו יודעים שאי אפשר להאמין לראש הבגץ. הוא יכול להתחייב אלף פעמים ולמחר למצוא איזה סעיף מפוברק או לא מפוברק ולהגיד את מה שאמר בזמנו יצחק שמיר, הבטחנו אבל לא הבטחנו לקיים. ואפשר לשאול את אלה שהקימו כבר מסגרות, ניסו להקים בצבא מסגרות כמו שאתה הצעת, אין הבטחה שלא הפרו להם. ועלינו לזכור שאנחנו צריכים שכל מקום סכנה רוחנית, אם באמת מישהו ירד בירת שמיים, ואלה שלא לומדים הם הרי פחות חזקים בירת שמיים בדרך כלל, הנזק שיגרם למדינה ולתושביה ולאזרחיה הוא הרבה יותר גדול מהתועלת שהם יביאו. כי הרי כל יהודי שמאבד קצת מרוחניותו, זה נזק סביבתי.
אגב, אם
יחייבו
את הבגץ לעשות
את
מה שעושים שזה לא קשור,
בוא אני אענה לך על השאלות מהסוג הזה. בא הרב אמנואל יעקובוביץ', הרב דוקטור לורד אמנואל יעקובוביץ', הידוע שהיה רבה של בריטניה הגדולה, לחזון איש. כך סיפר לי בנו הרב רב שמואל. הוא בא לחזון איש ושאל אותו, מחר מוחרתיים הציבור החרדי יהיה רוב. מאיפה יהיו רופאים? מאיפה יהיו מהנדסים? אומר החזון איש, כשיהיה צריך, תבוא לשאול. כשיהיה הרוב, תבוא לשאול. כשצריך יהיה. דוגמה שנייה, למה שאני הולך להגיד. אחרי שהתחתנתי לפני הרבה שנים, אמרתי לעצמי, למה אני אצטרך לבזבז את הזמן ללכת כל פעם לרב לשאול שאלה כשתתעורר שאלה כזו או אחרת בענייני הבית כאלה או אחרים? עשיתי לי רשימה של 150 שאלות שעתידות להתעורר ב-40 השנים הקרובות, ועם הרשימה הזאת עליתי לרבי ינקב בלוי מהבדץ, שהוא היה רב של שכונת פגי, שם אני גרתי, והוא גירש אותי מהבית עם הפתק. הוא אומר, כשיהיה לך שאלה תבוא. למה? זה היה לטובתו גם כן. אחר כך נתרדתי אותו המון. פעם בכולל למדנו איסור ויתר, לפי הרבה שנים. מתורה שאלה, אמרנו, נשאל את רבי סלוליינקה פישר. אחד האברכים הרים טלפון בשמנו, ושאל אותו, טיפת חלב נפלה על סיר של מתכת, בתנאים כאלה ואחרים, מה הדין? הוא ענה לו. הוא שאל אותו, אם זה היה סיר של חרס? הוא אמר לו, רגע, זה הסיר של מתכת או סיר של חרס? זה הסיר של מתכת. אבל מה יהיה כשזה יש סיר של חרס? הוא אומר, ללומדס אין לי זמן ותרק לו את הטלפון. למה? מה אכפת לו לענות? התשובה היא כזאת. כשרבנים לא, שפוסקים הלכה למעשה, לא יפסקו, לא ענו לך על שאלות כשזה לא יהיה הלכה למעשה. למה? כי כשהלכה היא הלכה למעשה, יש להם סייעתא דשמיא מיוחדת. כמו שכתוב בספר משלי פרק ט"ז, קסם על שפתי מלך, במשפט לא ימעל פיו. אומר הגאון מווילנה, מן מלכי רבנן. ויש קסם, אין קסם בשפתיים שלהם כששואלים אותם שאלה של משפט. כי גם אם מתאים אותם בשאלה, הקדוש הוא דואג שהתשובה שהם יגידו תהיה נכונה. אני בא לשאול את הרב שאלה תיאורטית, הוא עונה לי על זה כשזה לא הלוכה למעשה, ואין לו את עשיית הדשמיה המיוחדת הזאת שיש למי שפוסק הלוכה למעשה. כשהשאלה תהיה הלוכה למעשה, אני לא אבוא לשאול אותו, ואני אנהג כפי שכבר קיבלתי תשובה, והתשובה לא תהיה בהכרח מדויקת. ולכן הם לא עונים כשזה לא הלוכה למעשה. כשזה יהיה הלכה למעשה, ויהיה אפשר לסמוך על הבגץ, ובטוח שמשיח יבוא אז, כן? כפי שאנחנו רואים את ההתנהלות, אבל כשזה יקרה, אם זה יקרה לפני ביאת המשיח, נעלה ללשכת הגזית ונשאל, ואז נקבל תשובות.
לא, כי היה משמע לי, הייתי בשיחה של הרב, היה משמע לי שאחרי זה שהרב דיבר שרק שבט לוי, וכלא כאלה הזבולונים, הרב חילק בין שבט לוי לזבולונים. שבט לוי זה כאלה שהם לומדים, והם חייבים ללמוד כדי להציל את העולם, הזבולונים הם פטורים מהצבא. ולכן הגמרא אומרת...
אתה שמעת רק חצי שיחה, אתה הגעת באמצע. אתה הגעת באמצע. כי אני לפני שהתחלתי להגיע להסבר הזה, אני אמרתי שיש הסבר שלא הולכים לצבא כמתקלקלים, וההסבר הזה נכון, אבל הוא לא ההסבר האמיתי, היסודי.
אתה אמרתי, זה לא הסבר אמיתי.
מה זה נקרא? אתה היית בשיחה או לא היית בשיחה? אני אסביר לך שוב.
הייתי בשיחה, אבל
אני אמרתי. אז בוא לא נטעה את המאזינים. כשאני אמרתי נכון, אבל לא אמיתי, התכוונתי לומר שהוא נכון, עכשיו הוא נכון, כי עכשיו זה המצב, אבל זה לא ההסבר השורשי, היסודי, כי אם זה ההסבר, היינו מצפים והכל תיאוריות. ואז הגעתי להסבר של תורה מגינה ומצלה. אבל במצב הנוכחי, ובכל מצב נוכחי שנראה, תקופה שנראית לעין, זה המצב. וזאת התשובה.
תודה רבה.
ברוכים תהיו. הפסקה, ערב טוב.
עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נוי גרשל.
ערב טוב.
ערב טוב הרב.
ערב טוב מורח.
רציתי לשאול את הרב, החופץ חיים בשמירת הלשון, כמדומני בפרק זין, הוא כותב שמי שמדבר לשון הרע, אז האבונות שלו עוברים, של חבר עוברים אליו, והדבר הזה הוא מובא עוד בקדמונים יותר. מה הפשר בדברים האלה? זאת אומרת, משהו שלא מצאים אותו בעבירות, מצוות אחרות, שיש מאזנים כאלה שכל העבירות שלו עוברות, וכל המצוות שלי שקיימתי עד היום, לימוד תורה וכו' וכו', הכל מתפוגג?
זה לא רק שאני לא מבין את זה, אלא גם אני לא יודע איך המתמטיקה הזאת עובדת. הרי כל רגע ורגע, יש תנועה של עבירות ומצוות מאחד לשני, לא ברור לי הדבר הזה. זה אחד מהדברים הקשים ביותר לטעמי ולעצמי, ואני ממש לא יודע. לא יודע איך זה עובד.
אז מה רבית, פשוט להתחזק בלכות שמירת
השול,
כי אם לא זה
מפרס
כל המאזנים.
לשאול מישהו שיודע. אני לא יודע, ואף אחד עוד לא הסביר לי את זה.
אני רק רציתי לציין שבאמת אני ראיתי שרמושה שטרנבוך הוא כותב ש... הוא תמע באמת על הדבר הזה, הוא מי בשם רבו רמושה שניידר, שהחופץ חיים לא העריך בדבר הזה, כדי שאנשים לא התייאשו. לכן, אחרי שראיתי את הדבר הזה בתשובה הזאת, אז התעוררתי עוד יותר להבין מה זה.
אני לא יודע.
אז...
זה דבר שאני לא יודע. זה אחת התשובות, אחת התשובות שאני הכי אוהב לומר, כי כשאני משתמש בתשובה הזאת, אני תמיד יודע שהיא קרובה לאמת.
אפשר עוד שאלה קטנה?
כן, בבקשה. מקווה שלא מאותו סוג.
רציתי לשאול את הרב לגבי מה שהדין של מים שלנו, שהגמורה בפסוחים אומרת שהשמש עוברת מתחת. גם החופץ חיים במשנה ברורה השתמש עם הטעם הזה. והרי המציאות כמובן רואים שהשמש היא לא מחממת את המעיינות.
קודם כל צריך ללמוד את המאמר של רבי יונה מרצבך בספר עלי יונה, במאמר תחת הכותרת והארץ לעולם עומדת. במהדורה החדשה של הספר עלי יונה יש הערה ארוכה מאוד של אברך כמדומני בשם הרב יצחק מלייקווד, והוא מאיר עיניים בכל הסוגיות מהסוג הזה של דברים כביכול מדעיים שכתובים בתורה. אני לא מתלהב אף פעם מהנושא של ידע מדעי בחזל. למה? כי כנגד כל דבר שנראה כאילו חזל ידעו את מה שפרופסור ים פפולסקי מאוניברסיטת צ'וקופוקו באיי מיקרונזיה אומר, ומאוד מתפעלים מזה, שכל הכבוד לקדוש ברוך הוא שפרופסור ים פופולסקי מאוניברסיטת צ'וקופוקו באיי מיקרונזיה אומר, ובשבילי זה רק חילו לשם הדבר הזה, כי מה אכפת לי מה שפרופסור כזה או אחר אומר, גם אם הוא לא פרופסור ים פופולסקי מאיי מיקרונזיה, אלא מישהו מוכר יותר. כנגד כל דבר כזה יש אלף דברים שלא מסתדרים עם המדע, והנושא של מים שלנו הוא אחד מהם. ולכן צריך ללמוד את הסוגיות הללו עם ההר"ל, ולדעת את הכללים. כשחז"ל מדברים על דברים מדעיים, אז יש כמה סוגים. יש דברים שמשתמשו במדע של תקופתם, כדי להסביר כל מיני רעיונות במחשבה. יש דברים שהשתמשו במדע של, אמרו כל מיני דברים שאפילו בתקופתם לא הסכימו מבחינה מדעית, כי הם דיברו על משלים לפנימיות. ומה פרוש משלים לפנימיות? הם דיברו על פנימיות, שכל הצורה שבה הם אמרו את זה, זה הקליפה של אותה פנימיות. ויש כמה דברים שלכאורה נבנות הלכות על יסוד דברים מדעיים שנשמעים לנו היום לא תקפים, כמו הדוגמה של מים שלנו שאתה אומר. שתי תשובות אני אגיד על זה. הרב דסלר אומר שידוע שזאת ההלכה, וידוע ביחס למים שלנו שזאת המציאות. כולם יודעים שבבוקר המים חמים. יש כאלה, אני גדלתי בנתניה ולפני כן בתל אביב, והיו אנשים, ביניהם גם מבוגרים מאוד, ביניהם גם מבני משפחתי, שהיו הולכים יום יום מוקדם בבוקר לים לשחות בחורף. ואני תמיד הייתי שואל אותם, לא קר? או לא, בבוקר המים חמים. זאת עובדה, המעיינות בבוקר חמים, הם מתחממים בלילה. עכשיו נניח שבאמת חכמים התכוונו לסיבה לפי המדע של תקופתם, או לכל, או לפי מה שאני אראה להם אז, והסיבה הזאת התגלתה כלא נכונה. אומר הרב דסלר, את הסיבה לא קיבלו מסיני. את הסיבה הם נתנו לפי מה שאני אראה להם. ואם הסיבה לא מקובלת כיום, מצווה לומר סיבה אחרת, וההלכה לא זזה ממקומה. במקרה של מים שלנו גם ברור למה. כי גם ברור שבאמת בבוקר המים חמים, ובשביל לאפות מצות צריך מים קרים. לא חמים. עכשיו, מה תאמר? אפשר לקחת את המים ולקרר אותם במקרר היום. יש לנו כלל. כתוב בפסוק, הנסתרות להשם אלוקינו, והנגלות לנו ולבנינו עד עולם, לעשות את כל דברי התורה הזאת. אומר החתם סופר, הטעמים הנסתרים של התורה לנו, להשם אלוקינו. הטעמים הנגלים של התורה לנו לבנינו עד עולם, עד עולם אנו מצווים לחפש אחרי טעמי התורה המתגלים והולכים. אבל באיזה תנאי ניתנה לנו הרשות וניתנה לנו החובה לגלות את טעמי התורה הנגלים? בתנאי של לעשות את כל דברי התורה הזאת, שגם אם ביום מן הימים יתברר שטעם מן הטעמים שנאמר על מצווה מן המצוות איננו עוד רלוונטי, לא בגלל זה נחדל לקיים את המצווה, כי הרי הנסתרות להשם אלוקינו. ואם הטעמים הנגלים כולם לא רלוונטיים, זה לא אומר שהטעמים הנסתרים לא רלוונטיים. עד כאן החתם סופר. אני מוסיף על דברי החתם סופר שאותו דבר אפשר להגיד על גזרות ותקנות חז"ל ודיני דרבנן. הם גילו לנו את הטעמים לתקנותיהם, אבל לא בהכרח גילו לנו את כל הטעמים. ולכן גם אם הטעמים שלהם נראים לא מתאימים, לא בגלל זה תזוז ההלכה ממקומה. כי לך תדע איזה עוד טעמים יש, על דרך הנסתר, על דרך הקבלה. ויש לי דוגמה לזה. הנה שני ימים טובים של ראש השנה. שתקנו גם בארץ ישראל בגלל שראש השנה חל בראש חודש, ועלולים הלוויים להתקלקל בשיר. היום אין לוויים שמתקלקלים בשיר. למה חוגגים שני ימים טובים בראש השנה ולא מניחים תפילין ומברכים ברכות, זיכרונות, שפרות, קידוש? אז באמת הרפורמים, אחד הדברים הראשונים שהם ביטלו זה יום טוב שני של גלויות ושני ימים טובים של ראש השנה. גם הקונסרבטיבים בחלק מהמקומות. רגע, והנה כתוב בזוהר שיש שני סוגי דינים, ולמעשה זה כתוב בגמרא. מצד אחד, כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, הטה ממרי כבני אמרנה, אחד אחרי השני. מצד שני, וכולם נזכרים בסקירה אחת. אומר הזוהר, יש דין הקשיא. כל אחד בפני עצמו זה דין קשה, כשבודקים את התיק של כל אחד בדיקה מדוקדקת. ובית דין הרפיה, דין רפה, שדנים כל אחד בתוך כלל. אומר הרב דסלר, ביום הראשון של ראש השנה דנים דינה קשיא. כל אחד בפני עצמו, כבני אמרנה, וביום השני, דין הרפיה. מי שלא עבר ביום הראשון, עבר ביום השני. וזה מאוד מעניין. משום ש... ביום השני תמיד יש... כאלה שחייבים את זה בגלל שהם לא עמדו ביום הראשון. פתאום התברר שיש תמים נסתרים, גם אם אתם אני גלה לא עוד רלוונטי. ואותו דבר גם לגבי מים שלנו, אני לא יודע מה כל הטעמים שרצו מים שלנו, ולכן גם אם אפשר להשיג מים קרים בצורה אחרת, אנחנו לוקחים מים שלנו. ב', עד כאן א', ב', לי יש הסבר לדברי החכמים, במקרה הזה, גם לפי המדע המודרני, שהשמש הולכת מתחת לכדור הארץ, מתחת למים, לא מתחת לכדור הארץ, מתחת למים. זה פשוט שזה ככה. הרי מה זה השמש? פעם חשבו שיש תנור גדול בשמיים, שמוציא קרינה, קרני חום, והקרני חום הללו מחממים את הארץ. היום יודעים שאין שני דברים. קרינת החום זה השמש. השמש זה כולה כוכב מימני, עם אנרגיית מימן עצומה. שהחום זה השמש. אין משהו, אין שמש וחום. עכשיו, כשקרני השמש מגיעות לכדור הארץ, השמש נמצאת פה. זה לא משהו אחר, זה לא שהשמש שלך קרניים. השמש שלך את עצמה. וממילא כשבמשך היום מתחממים המים והחום עולה בלילה מלמעלה למטה, זה בדיוק השמש נמצאת מתחת לכדור, מתחת למים. זה בדיוק המילים. כך שבמקרה הזה, חזל אמרו בדיוק את המילים הכי מדעיות והכי אקיורט, הכי תקפות להיום שאפשר. עד כאן.
רגע, ומה שהרב אמר זה גם לכולה. זאת אומרת, אם בחזל למשל כתוב לגבי הריגת קינה בשבת, אז הרב דסלר גם בעצמו כותב שאין לנו לזוז במקרה הזה של קינה בשבת, הוא גם אומר, אין לנו לזוז.
יש בזה מחלוקת. לפי רבי יצחק למפורטי בפחד יצחק, הוא אומר שבאמת מכיוון שידוע שהקינים כן פרות ורבות, אז צריך, אז אסור להרוג קינים בשבת, ויכול להיות שזה קינים אחרות, והרב דיסלר אומר שזה גם לכולה, כמו שאתה אומר, אכן כן.
סעיד, לשאר כוח גדול, כל טוב.
ברוכים תהיו, כל טוב. יצאנו לחדשות ולשאר ירקות, ואנחנו פה בעוד שעה לשאלותיכם.